שלום לטל שלב מוואלה.
שלום, שלום.
מה שלומך?
הכל טוב.
הייתי אותך גם אתמול.
כן, אני נוכל שנפגשים הרבה. ראיתי את גדעון סער,
ואז הוא ראה אותי, עשה לי מבט כזה, ואני עשיתי לו מבט כזה, לא היה, לא, לא הוחלפו מילים. ואז ראיתי, ואז מצאתי את שרון אלרועי פרייס, פתאום היא הייתה שם, והיא בדיוק התראיינה אחרי הסמנכלית של NGO מוניטור, והם לבשו את אותו,
נכון.
ואני לא שמתי לב לזה. ורטיים שם לב לזה ושם את התמונה, והוא לא שם לב שאני בתמונה.
הגדול.
ממש
הוא גם
מביש.
הוא כאילו גם חטף על הראש שמה? קצת ורטיים חמוד.
על הזה, על,
על הציוט, שזה כאילו
בסדר.
מיזוגני.
בתור, מה מיזוגני? אוי 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 אוי.
אני רוצה להגיד משהו שבתור, אני מאוד מאוד, יש לי סטנדרטים אופנתיים, האירוע של האופנה בכנסת ובכלל באירועים הוא אירוע משמעותי, ובטח אם שני אנשים לובשים אותו דבר, בהחלט זה ראוי לציון.
אני הייתי מוכן לעשות...
זה נכון שגברים כמעט תמיד לובשים אותו דבר, ואצל נשים זה קצת יותר יוצא דופן.
גברים...
אז אומרים שזה שוביניסטי, אז לי מותר בתור אישה להגיד שבעיניי זה לגיטימי לדבר על...
אני לא חושב שהכנסת היא איזה... טל, אני...
ובאופן כללי, בכנסת אין כזה אופנה.
We don't do respect.
השבוע איוונקה טראמפ הייתה בכנסת, ביום שני, וזה היה כזה מין שובל של גלם ניו יורקי שהסתובב במסדרונות.
כאילו, זה ממש בדיוק, זה לא שייך. זה כמו, את יודעת, זה כמו ברבור שנכנס לדיר חזירים.
יש כמה מתלבשים, אני שמחה, מה זה נהנית, אפשר לדבר על זה הרבה זמן.
מה לדבר? יותר מעניין מה זה לפוליטיק, מה לדבר?
יש כמה מתלבשים בודדים טובים בכנסת. אגב, זה נכון גם לגבי הגברים, לא כולם יודעים להתלבש, חלקם לא מחזיקים חליפה כמו שצריך. לא נדבר על ראש הממשלה וקודמו, אגב, שגם הם היו יכולים לדעתי לעבור איזה סטיילינג.
לדעתי חלק מהחליפות של ראש הממשלה הנוכחי הם מזמנים קודמים, כי הם ככה נראות קצת צפופות, אני אומר בזהירות, בעדינות.
בסדר, אני לא יודעת מה עדיף, חליפות צפופות או חליפות גדולות מדי, זה גם בעיה.
החליפות הגדולות זה גם בגלל ההבטחה, אל תשכחי. אתה צריך, בגלל שחלק, לדעתי חלק מהחליפות האלה הם חליפות...
מה, כי יש להם מתחת אפוד או משהו?
כן, בוודאי.
אני יותר מעצבן, חליפות
גבוהות... ציצית הם לובשים, הם לובשים ציצית.
חליפות גדולות זה נורא, אבל היו, יש אנשים. טוב, נמשיך הלאה מחליפות לחליפות תפורות.
לכן הכי כיף מדהים, בגלל זה אנחנו כל כך... כי מדהים זה, אתה קם בבוקר, יש לך את המדים, אין כאילו התלבטויות. זה כמו היה פרק בסיינפלד. עכשיו, האמת שרציתי לעשות על זה אייטם, אני רואה את סיינפלד מחדש אחרי... פעם היה לי את כל הכ... אפשר להוריד את המוזיקה. כאילו, אני... לא נעים לי מ-ACDC שאנחנו מקלקלים להם את המוזיקה. אבל יש את הפרק הזה שהוא מכיר מישהי שהיא לובשת את אותה סמלה כל הזמן. ואז הוא בא אליה הביתה, וכל הארון שלה הוא חייב לגלות. איך יכול להיות? כל הארון שלה את אותה סמלה. אני חושב שזה מה שהיה.
כן, אני יותר בעד גיוון.
טוב, מה רציתי להגיד? רציתי דווקא לתת, אתה יודע, במקום לדבר על בגדים, רציתי לומר משהו על
בנט.
על נאומו של בנט, כי אנשים חושבים שבנט אתמול דיבר בעצם על שלושה זרמים, על שלושה שבטים, שהם כביכול מרכיבים את החברה הישראלית. נכון?
נאום בכנס של הג'רוסלם פוסטר, נגיד.
תגידי מה הוא אמר בערך.
בישראל יש שלושה כוחות פוליטיים, כוחות אידיאולוגיים, הכוח הלאומי שבגדול נקרא גוש הימין, הגישה ההומניסטית גלובלית שבגדול נקראת גוש השמאל, והגישה הדתית שהם החרדים והדתיים. במציאות אנחנו צריכים את כל שלושת הוקטורים האלה, והוא מדבר על זה שזה בעצם משיכת חבל בין שלושה צדדים, בעצם מחלק את החברה הישראלית לשלושה שבטים, כמובן הכותרת שתפסה ועוררה בלגן.
זה החרדים.
זה החרדים, אבל כשקוראים את כל הקונטקסט, אז באמת מבינים שהוא התכוון לדבר פה על איזשהו מארג חברתי, ועכשיו אתה תיתן לנו את הפירוש.
לא, זה לא עניין של פירוש. תראו, מי ששמע את זה, וזה הצטלצל לי, ואחר כך דיברתי עם עוד מישהו ואמרנו, מה שקורה, בנט לא קרץ, בניגוד למה שחושבים, באנגלית לפרוגרסיבים. בנט דיבר על הציונות הדתית. מדוע? משום זה לא נאום שבטים חדש בסגנון של רובי ריבלין שנתן אז, איזה, זה בעצם פרפרזה על, על, על פסקה מאוד מאוד ידועה של, של, של הרב קוק, של הראיה, מתוך אורות התחייה. ושם הוא כותב, שלוש כוחות המתאבקים במחננו. הקודש, האומה והאנושיות, יעני הקודש האורתודוקסים, האומה הלאומיות והאנושיות, זה כאילו האוניברסלי השמאל, ואז הרב מסביר במאמר איך כל כוח צריך כאילו לחיות בעת. עכשיו, למה זה מעניין? כי קודם כל, אני לא אוהב שמערבבים, ומראש אני אומר, וזה אחת הבעיות בתפיסה הקוקניקית ושל, של הציונות הדתית, ולכן אני לא שם, לגמרי, לא בא בתוך הציונות הדתית, של מערבבים פוליטיקה חילונית ומחשבות לאומיות חילוניות ומחשבות מהמאה ה-19 בתוך מחשבה דתית. זה אחד. שתיים, הרב קוק מדבר על הדברים בתקופה שבה באמת יש שלוש, יש את היישוב הארתודור, היישוב הישן הדתי, שלא לוקח חלק בציונות. יש את הכוח הלאומי, זה יש, נקרא לו הסיפור של ז'בוט טינסקי וביתר, בערך על אותם זמנים, והכוח האנושי, וזה המפלגות הפועלים דאז. אז הוא מדבר באותה תקופה. היום המצב קצת שונה, אפס, כאילו, מתוך גם הלאומיות התערבבה עם הדתיות, כבר גם בגלל הציונות הדתית וכו'. אבל בעיניי זה חלק משיגרון הגדלות של בנט, שהוא לא רק ראש ממשלה בשישה מנדטים, יש לנו עכשיו גם יורש לרב קוק, פרשן מוסמך לרב קוק שישלב, הוא ידע לשלב את שלושת הכוח. כוחות האלה, תשמי,
בעיניי,
מי שמבין, מי ששמע אותי ומכיר את הטקסט יודע, שיודע למה אני מרפרר.
כן, א', אני לא, אתה יודע, ערער על זכותך להסתייג משימוש ברב קוק לצרכים פוליטיים, רק צריך להגיד, הקהל שבאמת אליו הוא מדבר, הקהל שהיה אתמול בכנס, קהל הקוראים של הג'רוסלם פוסט, הוא באמת ברובו מהציונות הדתית, ראינו שם הרבה מאוד אנשים חופשי כיפות סרוגות, ובאמת אני חושבת שזה היה במובן מסוים ניסיון של בנט, אתה יודע, להתחיל להסביר את עצמו בפני הבייס, אז דווקא נראה לי שאם אתה רוצה לדבר עם הבייס, אתה מדבר בשפה של הבייס, והשפה הזאת זו שפת הבייס.
יכול להיות, רק שאני חושב, יש לי גם חשד מי כתב לו את הנאום הזה, כן? ובין, אני חושב שזה מעיד על יומרנות, אני חושב שצריך להיזהר מלקיחה של טקסטים דתיים לתור, באמת, של כולה, למעט באמת תנך וכולי, אבל בסדר, עזבי. בינתיים בוועדת הפנים של הכנסת, חבר הכנסת גפני שאל את הילה, את הילד שקד, אם היא מזדהה עם דברי בנט, אם אנחנו כבר זה נגד החרדים, הוא שאל אותה 11 פעם, שקד סירבה לענות, בסופו של דבר היא אמרה, החרדים הם חלק חשוב ממדינת ישראל, אבל היא לא הסכימה לגנות את דבריו, או ליישר את דבריו של נפתלי בנט. את חושבת שיש שם, אני חושב שזה פה הכל פה הצגה. כן, את יודעת, מסוג
גם של החרדים וגם של הצד
לא,
השני.
אני מדבר קודם כל על הילד שקד והקואליציה, שכאילו היא כאילו חצי בחוץ. גם את כתבת על זה, נכון? גם זה, אני לא חושב שזה אמיתי. אני חושב שזה חרטה.
אני לא חושב שהיא חצי בחוץ. אני חושב להגיד שהיא חצי בחוץ, זה קצת הגזמה. אין לי ספק שהיא חובה קשיים, מה שהיא הייתה מכנה כאבי בטן. ואנשים חובים קשיים איתה.
אפשר לקחת פרמין.
אנשים גם חובים קשיים איתה.
אפשר כאילו לעשות מסאז', לשים בקבוק חם. מה כאבי בטן? בסוף אנחנו כאילו, אנחנו כל הזמן נעים בתוך איזה במין לופ, צריך להבין, הרומן הסתיים, אין חזרה, בנט הבין את זה, וגם הילד שקד צריכה להבין את זה, אין חזרה, לא משנה מה שיעשו,
רגע,
אין
חזרה. רגע, יש לי שאלה,
הרי. כן.
סתם, אם אנחנו,
כן.
בהיפותזה. נגיד, ונתניהו לא בליכוד, יש בחירות, נתניהו לא בליכוד, נגיד.
כן.
מה, למה? בנט ושקד לא יוכלו להרכיב ממשלה, ויהיו 65 מנדטים.
בתור ראש ממשלה הוא יהיה...
לא, לא בתור ראש ממשלה, בתור שר בממשלה. הוא לא יוכל לחזור לימין. תראה, אני מסכימה איתך שהמופע של נפתלי בנט כראש ממשלה, מאוד יכול להיות שזה אירוע חד פעמי.
טל, בואי נראה, ואמרתי את זה בתחיל. אם הממשלה הזאת הייתה קמה, ובנט היה בא במקומו אמיתי עם 6 מנדטים, והופך לשר לביטחון פנים, שזה בערך הגודל בדרך כלל בממשלות, אז הייתי אומר, אוקיי, אני לא אוהב את זה, הוא לקח אחריות להיכנס לתוך הדבר הזה, כי הוא חושב באמת למנוע בחירות. אבל לא, 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 הוא לא ביקש למנוע רק בחירות, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להנהיג, וזה עם 6 מנדטים, את יודעת, עם הכוח אלקטורלי כזה, זה נראה לי, ואת יודעת, את כתבת את זה, ואני לא יכול שלא להסכים איתך, את ציטטת מה נתניהו אמר לו, אמר לו, אתה לא תהיה ראש ממשלה, אתה לא יכול להגיד לשרים, אתה לא נוסע לאבו מאזן, אתה לא, כל אחד פה מעופף, מזה, בסדר. יולי אדלשטיין, תסבירי לי מה הוא עשה. נו, את פוליטיקאית, את כאילו פרשנית פוליטית, את אמורה להבין. אני לא מבין.
עדיין, יש לי הרבה סימני שאלה בנוגע לדבר הזה, במיוחד שאתמול חיים כץ, יו"ר מרכז הליכוד, מודיע אין פריימריז, לא יהיו פריימריז, כלומר, זה בעצם סוף פסוק בגדול, כמובן, אם בלי שחיים כץ, שהוא יו"ר מרכז הליכוד ויו"ר ועדת החוקה של הליכוד, אם הוא מתנגד נחרצות לפריימריז מוקדמים, לא יהיו פריימריז מוקדמים. ככה זה עובד. גם ישראל כץ לא רוצה פריימריז מוקדמים. לכן נשאלת השאלה,
מה בער לו?
מה בער לו?
האם זה קשור, את חושבת, לבחירות בסוכנות? איך זה קשור?
אני לא חושבת שזה קשור לבחירות בסוכנות. אם כן, אז זה ממש תסריט מאוד מוזר. אני חייבת להגיד שכרגע, ממה שאני מבינה במה שקורה בסוכנות, אף אחד מהמועמדים הנוכחיים כרגע לא זוכה להסכמה כללית של כולם. אז זה לא זה לא שהאירוע הזה מאוד אמור לעזור לאירנה נבזלין. אני חושבת שיש, קודם כל בוא נגיד את זה, אדלשטיין כבר 4 חודשים מדבר ככה בשיחות סגורות. כלומר, מה שקרה עכשיו זה שהוא יצא חוצה.
לא, ידענו שהוא כאילו
הוא לא, הוא אומר את זה. כן, לא, זה לא רק ממומר, הוא אמר, הוא אמר, שהוא מתכוון להתמודד.
אגב, זה על הכיפק. אמרו כולם, תראי, העניין הוא אחר. מה מרגיז? המרגיז הוא דבר אחד. אין בעיה. להתמודד, והליכוד היא מפלגה דמוקרטית, ויש 140, ונוספו עוד 20,000 מתפקדים, יש 140,000 מתפקדים, זה דמוקרטיה תוססת, כמו שאומרים. אממה, הטיעון שלו, הנרטיב של יולי אדלשטיין, הוא הנרטיב של השמאל, הוא אומר, אני אבוא, ואז תוכלו להקים איתי ממשלה, אבל זה מה שאנחנו הבוחרים, באים ואומרים, אנחנו לא מוכנים שתקבעו לנו מי המנהיג. תגיד, אתה חמור? הרי אתה בא ואומר לנו את התזה של השמאל, אז מה, אני אצביע לך, ליולי אדלשטיין? אז אני אצביע כבר לבני גנץ או ליאיר לפיד. מה אתה בא ואומר לי? אני מקבל את הנרטיב של השמאל שלא מוכנים לשבת עם נתניהו, אז אני אבוא ואני אזיז אותו, ואז תשבו איתי? לא יעבוד.
אני חושב שמדבר בשפה קצת יותר פרגמטית ופרקטית.
זה לא, פרגמטית ופרקטית אתה לא עם 6% תמיכה.
בסדר, השאלה היא
זה לא פרקטי. זה גם אני יכול לקבל.
השאלה גם אם הדיבור הפרגמטי והפרקטי יעבוד, כי בסוף מסתכלים על המספרים, זה נכון, שכשמתחילים לספור את המספרים ולשחק עם זה, אז אם אדלשטיין בראש הליכוד, עקרונית אפשר להקים ממשלת ימין של 62 מנדטים, כי שר ובנט לכאורה היו באים. אבל אני לא חושבת שזה מחלחל, אני חושבת שבסוף רואים את הפער הזה, כמו שאתה מדבר, ה-86% בהתאמה לראשות הליכוד, זה לא עוזר לו, אבל הוא מנסה לאט, אני חושבת, המהלך הזה מאפשר לו לעשות את זה בגלוי, מאפשר לו לעלות לראיון, לצורך העניין, לא פה, הבוקר שמעתי אותו אצל ספי עובדיה בגלץ, לא להתפתל, מאפשר לו להגיד את מה שהוא אומר בשיחות סגורות, גם בחוץ.
אין בעיה, שיתמודד.
ויש בליכוד בכל זאת, שוב, מחנה בין 25-30%, אנחנו יודעים את זה מפריימריז קודמים, שמתנגדי נתניהו. עכשיו יולי אדלשטיין סימן את עצמו, לפחות בשביל צבר הזה של הליכודניקים, הוא מסמן את עצמו כאיש שלהם, כי הוא היחיד שיוצא מול נתניהו.
הזה, יפה, אבל בזמן הזה שהאופוזיציה עומד מול הקואליציה, כשאתה יוצא נגד מנהיג האופוזיציה, שראש האופוזיציה, אתה מסמן את עצמך לא טוב בתוך האופוזיציה, ובמיוחד מול הסנטימנט של הקהל שלך. תראי, יכולתי את מישהו, אני רואה פה ציוץ, והוא נכון, אני זוכר, והוא אמיתי, אני אתן לך דוגמה, רוצים שנדבר על שטרן, אבל כבר באמת, מה עוד נותר, אסף אומר, מה עוד נותר לומר, אחרי שבן אדם ביצע
חרקירי
פוליטי מרעיב, באמצעות, כאילו, בכמה שלבים, את יודעת, אבל מישהו אמר לי, את זוכרת שנתניהו טס לרצה לטוס לוושינגטון, לחתימת הסכמי אברהם, והיה דובר על מטוס חכור, ואז כל התקשורת אמרה, איך אתה טס במטוס חכור?
מה? איזה בובה? אבל נתניהו היה טס כל הזמן במטוס
חכור. לא, אבל אז היה, ואז הוא הפסיק, והוא לא טס בסוף במטוס חכור. את לא זוכרת?
לא.
לא משנה.
אין מצב שהוא לא טס במטוס חכור. יש רק מטוסים חכורים.
אסף, תוציא לי את הבלגן שהיה זה, אני אחרי זה ידבר איתה, אני רוצה לראות מה אני אומר, כי עכשיו טסו במטוסים חכורים.
לא, כל הזמן טסים במטוסים חכורים. אין מטוס רשמי של המדינה שאפשר לטוס בו.
אני עוד יש, הוא רק לא מפעיל
אותו. לא, בסדר, אבל הוא לא...
טוב.
אף אחד לא טס בו עדיין בכנף ציון, המרגש.
שרת האנרגיה, קרין אלהרר, הודיעה אתמול היסטוריה, חתמנו כעת על הסכם להכפלת כמות המים לירדן, אנחנו רוצים ביחסי שכנות טובה, לנו תקווה שזו סנונית ראשונה לשיתופי פעולה בין ישראל והממלכה הירדנית. אוקיי, יותר מהכפלה, המון. עכשיו, למה זה מעניין? זה מעניין כי בזמן הזה תכף לדבר עם מישהו שמבין בזה, כי בזמן הזה ירדן מתקרבת לאיראן ולקטר, ומצד שני, שר המים הירדני כשהוא יודע, הוא לא אמר שישראל מעבירה את המים, זה לא קיים.
מצד שלישי הוא עשה לדעתי איזה עשום צילום של מסיבת עיתונאים משותפת שלו ושל קרין אלהרר אתמול, שזה גם היה אירוע שלהבנתי הוא יחסית חריג.
לא חושב שהירדנים מודים לישראל על קבלת המים, זה לא נתפס בעיניהם, יש פה כנראה אינטרסים שהם מעבר לראש שלנו, אני חושב שזה קשור בניהול האמריקאי, בניהול ממשל ביידן את האזור,